שלום רב לכולם. היום נדון בשתי שאלות. השאלה הראשונה, זה מדובר על בחור שהתחפש ביום פורים לרב חשוב. הוא התחפש לרב חשוב בצורה מאוד מעולה, מאוד טובה, מאוד מושלמת, וגם עשה את הקולות כמו שהרב ידע לעשות הכל, והלך לבקר איזה עשיר אחד, גביר גדול בפורים, נכנס אליו בפורים, וכאילו בא לכבד את העשיר, אותו עשיר מאוד מאוד התפעל מזה שהרב הגדול הזה בא לבקר אותו, והוא לא הרגיש, לא ידע שמדובר פה שזה רק חיקוי, זה לא רב אמיתי, זה הוא לא ידע. אבל הוא חשב שזה מדובר ברב, הוא התפעל מאוד, אותו עשיר התפעל מאוד מהרב, כבוד הרב בא אליי והכל, בסופו של דבר הוא נתן לו איזה שי, העשיר נתן לרב שי, איזה בקבוק יין גדול כזה, יקר מאוד, גם איזה מעטפה שצ'ק נתן לו, כתרומה. לאחר שבחור יצא והכל, אחרי כמה זמן נודע, אחרי יום או משהו כזה, נודע לעשיר שלמעשה זה לא היה אותו בחור, הרב עצמו, זה לא הרב היה, זה החיקוי, אדם פשוט התחפש בצורה מושלמת והוא בא. אז אותו עשיר בא ודורש את מה שנתן לבחור. אלא שבנתה את הצ'ק עדיין הוא קיים, אבל את הבקבוק יין כבר הם שתו אותו. לכן הוא בקש, אני מבקש, תשיב לי אותו. זה השאלה. השאלה מה הדין באמת, האם לאחר ששתו את היין, האם ניתן לדרוש את דמי התשלום מהבחור הזה? זה מה שנשתדל לדון בשאלה הזאת. הייתי בספר אופיר מתוק, ספר בראשית, בחלק של ספר ראשית, הוא מדבר על השאלה הזאת, והוא פותר אותו מתשלום. פותר את הבחור מתשלום. מדוע? הוא מצאנו בגמרא, ברמה, אור החיים, סימן תף רש צדי ה', סעיף ב', שם הוא כתב, מי שהזיק מתוך שמחת פורים, הרי זה פטור. עוד כתב הרמה בסימן תף רש צדי, צדי ו', סעיף ח', שם, בני אדם שחוטפים מאכל מזה לזה דרך שמחה, אינם עוברים על לא תגזול. שתי הלכות שכתוב, שאדם בתוך די שמחת פורים, או מזיק, הפיל לחברו את המשקפיים תוך די שמחת פורים, או שלקח לו אוזן, משהו מאכל, והאוזן המן לקח לו ואכל, אז אין בזה בעיה של לא תגזול. אשר על כן, בספר הדל סובר שיש, גם פה, זה חלק משמחת פורים, לכן הוא פותר אותו מתשלום, על פי הדבר הזה. אלא מה, תלמיד חכם שראה את התשובה הזאת, הוא לא הסכים עם הדבר הזה. הוא לא אומר, מגיבי כמה וכמה טעמים, על בגלל שולחן ערוך, הבית יוסף אינו מודל הרמה הזה. כן, הבית יוסף בסימן תו רי צדי ה' רוחיים. תו רי צדי ה' משמע שהוא לא סופר, הוא כותב שמי שמזיק בפורים, הוא חייב לשלם, פה שאר הימים. ועוד כמה סברות, בקיצור, בסופו של דבר אותו תלמיד חכם רוצה לחייב אותו בשני שליש מדמי היין, מדין נהנה. כך הוא פוסק, שני שליש, מדין נהנה. אני אסביר את דבריו של הרב הזה שהאחרון. הוא מכוון, מצאנו בגמרא בבא קמא קי"ב, וגם בגמרא כתובות ל"ד אבו שני, שם מדובר אדם כתוב, חשבו שהפרה של אביהם ואכלו אותה, אחר כך התברר שזה לא של אביהם, הם חייבים לשלם כדמי בשר וזול. כך כתוב. כך כתוב בגמרא. דהיינו, מה פירוש? אביהם נפטר, והוריש להם, יושר להם רכוש, וגם רפת, וגם, והם באו, באו רואו ברפת פרה, ורצו לאכול כולם, סעודה, לא יודע איזה סעודה רצו לעשות, אבל עשו סעודה. שחטו את הפרה, ואכלו אותה, נהנו, אחר כך בא, מגיע השכן, אומר, סליחה, איפה הפרה שלי? אתה איפה הפרה שלי? הוא הביא להם, הסביר להם שהפרה שלי היא כזו, צבע כזה וכזה וכזה. הוא אמר, סליחה, בטעות אכלנו את הפרה, חשבנו שלנו, של אבא שלנו, ואכלנו. אם זה של אבא שלהם, כרגע זה שייך להם. חשבו של אביהם, אכלו אותה מה עדים בזה שם? שם כתוב, ישלמו כדמי בשר בזול. תכף נסביר מה זה כדמי בשר בזול. אבל קודם כל נסביר, קודם כל מה פירוש דבר, לכאורה הייתי אומר שאני חייב אותם בדין מזק. מה הזקתם לפרה של השכן? אז אומרים לא. מדין מזק הם נקראים אנוסים. כי מיניין להעלות על דעתם שהפרה הזאת שנמצאת פה אצלהם, ברשותם, זה לא שאלה של השכן, מיניין להם. אז בגבי גרימת נזק לשכן, לפרה, לשכן, דיינו, בזה הם נקראים אנוסים. אז אי אפשר לבוא להם, הזקת, שלם. אנוסים. חזקה כמו שנמצא אדם בתוך ביתו, זה שייך לו. זה דבר פשוט וברור. אי אפשר לבוא להגיד, משמע, אולי שמה זה שייך למישהו, שמה זה גזול, שמה זה לא שלי, שמה לא שלי, כיסא, שמה לא שלי. אין לדבר סוף. מה שנמצא פה, זה נקרא ברשותו בחזקת שזה שייך לו. לכן הם נגבי גרימת נזק של הפרה, ששחטו אותה, אז הם נקראים אנוסים. אז לא נוכל לשלם, לא נוכל לחייב אותם מדין מזיק, אבל מה? בכל זאת הם נהנו. הם נהנו. התאמר, הם יכולים להגיד, אבל שמע, אנחנו, אילו היינו יודעים שזה לא שלנו, לא היינו שוחטים אותו, לא אנחנו בשר, היינו אוכלים, אני יודע מה, קטניות, היינו אוכלים, אני יודע, משהו אחר. יטריות היינו אוכלים, לא היינו, בשר זה יקר, לא היינו אוכלים זה, חשבנו שלנו. אז אומרים, לא, סוף סוף נהנתם. אדם, אז נהנתם, אדם פעמים רבות, שאדם לא מוכן לקנות דבר, כי זה ביוקר. אדם סתם בעלמה לא קונה דבר, שפעמים רבות, שאדם הולך ברחוב, יש כל כך הרבה דברים ברחובות, כל הדרך הוא רואה, רק מציעים לו לזה למכור, זה מבצע, הוא לא יכול, הוא היה רוצה, הרבה דברים הוא רוצה לקנות, אבל אין לו את התקציב הזה. אז אומרים להם, תגידו לי, מסתכלים כמה, כמה בן אדם כן היה מוכן לקנות. זאת אומרת, אם במחיר היה קר, אין לו תקציב, הוא לא יקנה את זה, אבל אם יוזילו את המחיר, יורדו לו לחצי, לדוגמה, אז ייתכן מאוד שקרוב לוודאי שכן הם יתרצו, כי זה מחיר זול. אדם, בלאו הכי הוא צריך לאכול. אז אם אתה מוזיל את המחיר, אדם יקנה. לדוגמה, אם אדם הולך חוצה, עובר ברחוב ליד חנות חליפות, חליפה מודרת, באלף שח, והנה הוא רואה עכשיו שמה, אתה קורא מבצע בחצי יום בחצי מחיר. אתם מבינים שהמספר הקונים מגדל יכפיל את עצמו, הוא ישלש את עצמו באותו יום, ברור. מבצע, חצי מחיר, אנשים בלאו הכי צריכים פעמים חליפות. הנה מבצע, חליפה יוקרתית שווה 1,000, מוכרים זה ב-500 לדוגמה, אז אנשים יקנו, כנל. אני יודע מי שעובר ליד חנות פלאפל. פתאום הוא רואה מחיר רגיל, דוגמה, 15 שקלים. והנה היום 7 שקלים, כתוב הזה, הפלאפל הזה, היום 7 שקלים, תראו כמה אנשים יעמדו בתור, יהיה תור מפה עד להודעה חדשה תור. אנשים אומרים בלב אחד, אני צריך לאכול. אני ככה לא הייתי לחקונה, כי זה קצת יקר לי. כל יום אדם לחקנות מנה פלאפל, אולי זה יקר לו, לא ולכל בני משפחתו, זה יקר להם. אוכלים, אוכל פשוט, אוכלים דבר. אבל כשאתה עושה למבצע, אז זה פשוט אנשים קונים. אז אומרים כמה אנשים כן היו מוכנים, באיזה מחיר היו כן מוכנים. אז משמע, בזמן הגמרא, השיעור היה שמפחיתים למישהו שליש, הוא כן היה קונה, בזמן הגמרא. בימינו אני מסופק אם זה באמת, זה השיעור שלי בימינו. יש, אבל בכל מקרה צריך לבדוק כל מקרה ומקרה לגופו. ישנם דברים שבחצי מחיר יקנו אותם. וישנם מקרים ב-70%. זה משתנה בין אדם לאדם, למוצר למוצר. בזמן הגמרא זה היה שני שליש. כך משמע מהראשונים, משמע. והיום בימינו, זה, אני חושב שזה קצת, שזה כבר גבוה מדי שני שליש. אבל זה משתנה בין דבר לדבר, וזה נקרא כדמי בשר. זה פירוש דבר כדמי בשר בזול. כן פסק השולחן ערוך גם כן בזה בחושב משפט סימן שין מם א' סעיף ד' את ההלכה הזאת שחשבו שהפרה של אבים זה נמצא שם בשולחן ערוך פסק את זה. אז אם כן, הנה הוא פה, אז שוב, הם שתו את היין, נכון, הם לא היו קונים יין כזה יקר, לא היו שותים אותו, אבל מה, סוף סוף, תשמע, הביאו לך שתית יין כזה יקר, תשלם שני שליש, כך הוא סבר לומר. זה הפירוש שהבאתי לכם, עד לפה הבאתי לכם, הבאתי לכם שתי דעות. הדעה הראשונה שאומרת לפתור אותם לגמרי, לפתור אותו לגמרי את, את הזה ששתה, את הבחור הזה ששתה את היין, והדעה שלי אומרת לשלם שני שליש. טוב, אנחנו פה, אני סבור, יש מקום להעין בשאלה הזאת. אנחנו אומרים, אני לפי דעתי קודם, אני אומר, שיש מקום לחייב אותו בתשלום, ואפילו תשלום מלא. מדוע? גם לפי הרמה, הרמה שאמרנו לאל, שאדם מזיק תוך זה שמחת פורים, אז לא מדובר פה שהוא שתה את היין בתוך שמחת פורים, אלא הוא לקח את היין, הלך אצלו, ישב בחדר, ברגיעה, באקורול, פתח את היין ושתה ושמה, והכל שתה. הוא כבר לא היה תוך די שמחה. מה שהרמה כתב, תוך די שמחה, אז הוא שוגג. אבל כשאדם הולך לכתחילה, פותח בקבוק שהוא כבר לא נמצא באמצע הריקודים, באיזה השמחה, יושב. ועכשיו פותח את הבקבוק ושותה, אדוני, זה יותר מזיז, זה כבר לכתחילה. בזה אפשר שהרמה יחייב גם כן. גם כאן, אז לכן אני אומר, מהצד הזה יש מקום לחייב אותו. גם אם נאמר לגבי מי שאמר שלשלם רק דמי מה שנהנה, כדמי בשר וזול, שני שליש, מה שהוא אמר, אני גם חושב שיש מקום לחייב אותם בתשלום מלא. מדוע? מדוע? מפני ש... שוב, זה היה, פתרנו אותם מדין מזיק שם, כי הם היו אנוסים. אז אני אומר, אתה יודע מה, שלב רק כמו שנהיית, אבל כאן אפשר להגיד שהם אנוסים היו. לא אנוסים, אבל פתחו את הבקבוק לכתחילה, ידעו שהם יטעו. הם ידעו את זה שהוא טעה אותו עשיר, הם ידעו את זה. הם ידעו. אז מה אתה פולך פותח, אתה היית, היה לך להשיב את הבקבוק לאחר מכן, אם לא באותו יום, למחרת, אגדס, מה... קח את הבקבוק בחזרה, היה סיפורים שמח, שמח, שמחנו, שמחנו אותך והכל, קח את הבקבוק בחזרה. ייתכן שהוא כן נותן להם איזה משהו מתנה, יכול להיות, על ההגינות שלהם. אבל מה אתה לוקח את, מה אתה לוקח את הבקבוק שם, לכתחילה פותח, אז בדין מזיק, זה מזיק. אז זה שונה לגמרי ממה שאמרנו בגמרא, בבקמה וכתובות, שחשבו שהפרה של הבאים, המקרה שלנו שונה. וזה מידן מזיק אני בא, זה כמו מזיד. לכן אני חושב שמקום לחייב אותם תשלום מלא, כך אני חושב. ועכשיו השאלה, יש כאלה שרוצים להגיד, אדוני, אבל למה שישלמו תשלום מלא של יין כזה יקר כמו שהביא להם? יין מאוד יקר, למה שישלמו? הרי בשבילם זה לא משנה איזה יין, מה זה משנה להם? יש אנשים שרובם לא מבינים ביינות. אצלהם יין כזה של... של 5,000 שקל ומדיה של 50 או 100 שקל, זה אותו דבר בדיוק. הם לא מבחינים, רק אנשים בודדים יודעים להבחין בין יין כזה, יכולים להגיד לך, תביא למישהו יין ויגיד לך, שמה, אחד שעולה בקבוק כזה 100 שקל ואחד בקבוק 5,000 שקל, מעטים מאוד מהאנשים שידעו לזהות בין זה לבין זה. מעטים מאוד, לא כולם מבינים ביינות, רק בודדים מבינים מה זה ביינות, אנשים בודדים, מיעוט הציבור רק מבין בזה. אז שמה בשבילהם מודני, למה אני שלם עליה? הרי בשבילי אותה בקבוק הזה, אם היית נותן לבקבוק אחר שלך, של 100 שקל, 50 שקל, גם אותו דבר, למה שאני שלם מלא? לכאורה זה טענה. הרי זה מה שהם נהנו, הם נהנו בשבילם, זה שווה כמו של 50 שקל או 100 שקל, למה שישלמו 5,000 שקל? התשובה היא לכך, כיוון שהם עשו, כיוון שהם עשו מעשה לכתחילה. פה הם לא בשוגג שתו את זה. כאשר זה קרה בשוגג, אז אתה יכול להגיד, אדמה, אז באמת הם לא ידעו וחשבו והכל, אז אפשר להגיד, עוד אפשר להגיד, פה במקרה כזה, זה כמו מזיד. אתה לכתחילה הולך ושותה, מי הרשה לך לפתוח את זה בכלל? מי הרשה לך? אתה ראית שהוא טעה. זנתינה, בטעות, אתה ראית את זה. אז לכן בהחלט הוא לא יכול להגיד להצדיק את עצמו, שמע, אין הבדל אצלי ביין בין זה לזה. אין הבדל, אבל למה פתחת? למה עשית פעולה של עזק בידיים? זה מה שכך נראה לי לומר. הדבר הזה, לכן, תשלום, לא נגיד שישלבו תשלום כמו שהיין שווה להם בעיניהם, לא כך. מה הרעיון הזה? הרעיון הזה מצאנו בגמרא, בבא קמא סמיך ב' עמוד ראשון. שם מסופר על אדם אחד שהפקיד אצל אישה זהב. הפקיד אצל אישה זהב, אמר, תשמרי לי את זה בבקשה. ופשוט היא לא שמרה טוב על, ה, על הזהב, והדבר הזה, אבל הוא אמר לה, הוא הפקיד של זהב, הוא הפקיד של זהב. אבל אמר לה, שמרי לי זה של כסף. אמרתי, תדעי לעשות תכשיט כסף, עשוי מכסף, תשמרי לי זה בבקשה. והיא פשעה בזה. אז כמה היא צריכה לשלם? היא צריכה לשלם כשל כסף, כך כתוב בגמרא. מדוע? היא קיבלה אחריות של כסף. אתה אמר של כסף? אני אחריות, ידעתי שזו דוגמה שווה 1,000 ש"ח, אחריות של 1,000 ש"ח קיבלתי, אבל אם אתה לא אמרת לי שזה שווה 5,000 ש"ח, אני לא יודע, אני לא קיבלתי אחריות 5,000 ש"ח, רק על 1,000 ש"ח. כך כתוב בגמרא. אבל כתוב דבר נוסף. דווקא אם היא פשעה, לא שמרה, לא שמה לב, אז אתה אומר, שמע, אז היא לקחה סיכון. מה הדין אם היא זיקה בידיים? מה הדין היא הזיקה בידיים לתכשיט הזה? היא חשבה שזה של, 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 שזה של כסף. בכל זאת היא הלכה והזיקה בידיים. זה אישית שלהם כשל זהב. וזה, למרות שהיא לא ידעה של זהב, שלהם כזה, הוא אומר לה, אדוני, לא הלך להזיק לזה בידיים. אז מה, לא ידעת, לא ידעת, אבל מי יתיר לך להזיק לזה? איזה רשות היה לך להזיק? מדין, מה זה כאן בא לך? מה את מזיקה, מי יש לך להזיק? היא רצתה לה, לא, חשבתי של כסף, לכן נזקתי, אדוני, אף אחד לא שלך להזיק. לגבי אם קרה איזה פשיעה מסדם שזה נגנב או משהו, אז בסדר, יש מקום להגיד, אז זה לא, קיבלתי אחריות, אבל את באה להזיק בידיים, בזה את חייבת לשלם מחיר של זהב, כך מובא בגמרא הזאת, שם, וכן פסק השולחן ערוך בסימן ר' צדי א', סעיף ד', ממש מפורש כך. אז כך מי שעושה מזי בידיים, אדוני, לא היה לך שלא תזיק. מה חשבתי בשביל זה דומה? שאדם מזיק בידיים, זה לא, אין לו שום תירוצים להזיק את עצמו. במקרה שלנו פה, שמלכו לך, שתו אחר כך את היין בהכרה, בשקט, מי הרשה לכם לפתוח את היין בכלל? מי הרשה לכם? זה נקרא מעשייה בידיים. מי הרשה לך? אתה לא ידעת כמה זה שווה, לא חשבת שזה שווה. נעזוב, נגיד, קבל את התירוץ הזה, למרות שזה גם לא, זה אדם רואה יין, כתוב על זה כל מיני מילים, וכתוב שזה, אני יודע, מהבלקן, או דברים כאלה כתוב. שמע, אתה מבין שזה אולי יין טוב, משובח, אתה מבין? לא כתוב על זה יין פשוט, כמו שמוכרים בסופרים, אתה יודע את זה, אבל בוא נעזוב את הטענה הזו שלהם. בשבילי אין הטענה, למה הזקת? לכן נראה לי לשלם, ששלמו מחיר מלא. כך נראה לי לגבי השאלה הזאת. אלא אם כן, אני יודע אם נאמר שהם באו שיקורים, כל הדרך היו שם שיקורים, והם שצריכו לשתות את זה אחר כך שהם שיקורים, אז אולי מקום להבין את זה. אבל אם הם הלכו בהכרה, שהיו בדי הכרה, והתחילו צחקו ושתו, פתחו, מה אתה מזיק למה של חברך? מהדברים האלה נראה לי שהם צריכים לשלם תשלום מלא. בואו נעבור עכשיו לשאלה נוספת. אנחנו מדברים על מקרה כזה שאדם, אדם שהוא חרדי, אני מדגיש בכוונה חרדי בשביל לגבי ההמשך. כי בהלכות של דינים אין הבדל בין חרדי או לא חרדי, אבל פה לצורך הסיפור שלנו זה חשוב המקרה להגיד שהוא אדם חרדי. אדם חרדי רצה, יש לו בעיה עם הבן שלו, שהוא יש לו בעיות של קשב וריכוז, והוא יש לו בעיות כאלה לזה, אז אמרו לו, הציעו לו, תשמע, תקנה לו בעל חי לילד, ואז קצת ירגיע אותו, קצת ימתן אותו והכל. באמת הוא כך שמע להיצעה שלהם, של המומחים הזה, וכלך קנה לבן שלו תוכי מדבר. נכנס לחנות, שמוכרים שם תוכים כאלה גדולים והכל, אמר לו, תשמע, אני רוצה תוכי מדבר, יש לך? אמר, כן, יש לי אחד פה. כמה אתה רוצה? לדוגמה, 5,000 ש"ח. שילם 5,000 ש"ח, והלך הביתה. הוא מגיע הביתה, והתברר שהתוכי באמת החיים מדבר. אלא מה? הוא מדבר כל מיני נבלות פה, דברים שכללות, כללות, ודברים ממש לא ראויים לבית דתי. האדם הזה, הקונה, היה המום. מה הוא מכניס הביתה? תוכי שמקלל, כל הזמן מקלל ומגדף ומוצאים מילים לא יפות מהפה? מה זה צריך להיות? הוא בא אליו למוכר חזרה. מה הבאת לי? תגיד לי, תראה מה, אני הבאת לך פה, אתה ראית אותי אדם, אדם דתי. אתה ראית, מה אתה מביא לי תוכי כזה שהוא מדבר מוצאים מילים כאלה? אמרתי, שמע, אתה בא, מה ביקשת? ביקשת תוכי מדבר. לא אמרת לי שאתה רוצה שהוא, מה הוא ידבר? ידבר ישיר שירים של, אני יודע, ביוונית, או שירים באנגלית, או רצית שהוא, אני יודע מה, ידבר באיטלקית. אתה לא אמרת לי, מה אמרת? ביקשת? תוכי מדבר, הנה, תוכי הזה מדבר, אז מה אתה רוצה? אתה לא התנית. לא התנדב שום דבר, לכן מה אתה רוצה? מה שביקעתה, ביקשת שקודם לדבר, קיבלת. לכן אני לא רוצה לשאול לך את הכסף. אלא אם כן רב אחד יבוא ויגיד שאני חייב לך להחזיר, אז אני אחזיר לך, אין בעיה. ככה זה היה הוויכוח בין המוכר לקונה. בספר אחת שאלתי, שהוא הביא את השאלה הזאת, וכתב שם, כתב שאומנם כתוב, יש לנו פה, כתב שהוא פסק שהמוכר חייב להשיב לקונה את כספו. מדוע? יש לנו כלל, אמנם יש לנו כלל כזה בגמרא, מצאנו בבבא קמא מ"ו ובבבא בתרא צדי ב', ממונות אין אוכלים אחר הרוב. יש דבר כזה, יש מושג כזה. ממונות אין אוכלים אחר הרוב. דהיינו, אם אדם קנה, בגמרא שם הוא בדוגמה כזאת, בוא נביא מה שכתוב בגמרא. שום דבר שאדם בא לקנות שור, והוא קנה שור, הוא התכוון שור לחרישה, שהוא מתון כזה, רגוע. שור רגוע, לא שור קופץ. לא שור. ואז הוא מכר לו שור שהוא קצת קופץ, שמתאים רק לשחיטה. שור הזה לוקחים אותו לשחיטה, כי אי אפשר לחרוש אותו. הוא יכול פתאום לקפוץ, להשתולל, לשבור את המחרישה, אי אפשר לסבול את זה. ואז הוא מכר לו, נתן לו שור שמתאים לשחיטה רק, לא לחרישה. והוא בא אליו, הקונה, אומר לו, שמע, אני ביקשתי שור, ואני בשביל לחרוש. מה אתה נותן לי שור למתאים רק לשחיטה? אומר לו, שמע, מה אתה רוצה? אני חשבתי שאתה רוצה, שור לשחיטה חשבתי. למה לא אמרת לי? מדובר שם מובן כמה, שהמחירים הם דומים כמובן, כי אם לא, אז הוא שואל של מקח טעות. מדובר שהמחירים ששניהם דומים. אבל הקונה אמר, שואל אותו, תגיד לי, אתה ידעת שאני אדם רגיל, רוב הציבור, אני שייך לרוב. הרוב קונים דווקא לחרישה, שור רגוע, לא שור כזה, כעסן כזה. לא, אני חשבתי שאתה כמאלה מהמיעוט שקונה, כך אני חשבתי, הנה, כך, חשבתי. מה הדין בשאלה הזו שם? יש בגמרא שם מובא מחלוקת בין רב ושמואל. רב אמר באמת, במקרה כזה, הקונה צודק. קונה צודק אומר, שמה, מה אתה רוצה? למה אתה חשבתי, איזה טענה הזאת? אני חשבתי שאתה שייך למירות הבני האדם. מדוע? אתה בסתם, צריך בוא אליך אדם דווקא תתלה, שהוא שייך לרוב. זה סברה פשוטה. מה עלה בדעתך לטעון? איזה טענה הזאת? חשבתי שאתה שייך למיעוט. איזה טענה הזאת? כך סברה. לכן זה מקח טעות. אבל שמואל אמר לו, אני, כיוון שאני מסופק בדין באמת לזה, שמואל מסופק בזה, הוא אומר, לא, אני לא, אני חושב שאי אפשר להוציא ממון מיד המוחזק, לכן המוכר לא חייב להשיב את המעות. אין פה מקח טעות. כך פסק שמואל, הראשונים פסקו, וככה שולחן ערוך פסק, כמו שמואל פסקו. זה בשולחן ערוך ריש למד בית, סעיף חף ג' מביא את ההלכה הזאת, פסק כמו שמואל. שבאמת, הוא יכול להגיד לו, המוכר, אני חשבתי שסברתי שאתה מהמיעוט. כך כתוב בגמרא, כך כתוב בשולחן ערוך. אלא מה, כתוב שם עוד דבר, עוד פרט. שאם המוכר יודע שאותו אדם קונה לחרישה תמיד, הוא יודע, הקונה הזה תמיד יש לו, הוא קונה רק לחרישה, הוא יודע שהוא צריך אותו לחרישה, הוא יודע את זה. אז הוא לא יכול להגיד לו, אני חשבתי שאתה שייך למיעוט. הוא לא יכול מקרה כזה. אתה יודע שאתה תמיד קונה לזה, וזה מה שאני עושה, אתה יודע שאני אף פעם לא שוחט, אתה לא יכול להגיד לי חשבתי, מה זה חשבתי? חשבתי, סתם אדם יבוא עד הרגיל, אני יכול להגיד לו, חשבתי שאתה מהמיעוט, אבל כאשר אני יודע שאדם הזה, כן, הוא צמחוני, הוא אדם כזה, אני מכיר אותו לדוגמה, אני לא יכול להגיד לו, תשמע, אני חשבתי, איזה טענה זה חשבתי? זה כך כתוב בגמרא, כך כתוב בשולחן ערוך. אז אם כן, קל, נגבר, בוא נחזור למוכר שמחר את הטוקי הזה. אתה רואה, בא לך אדם חרדי, אתה רואה אותו, לפי לבוש, אתה רואה שאדם חרדי. אני מדבר איתך, אתה רואה אותו. מה אתה מוכר לו דבר? אתה חשבת, זה מתאים לו, טוקי כזה שמקלל, מקלל, מגדף, דברים כאלה, אתה חושב שזה מתאים לו? מה, אתה לא חשבת שזה לא מתאים לו? אתה לא הבנת שזה לא יתאים לו? לכן מהטעם הזה כתב, פסק, הרב, שמה, שבאמת זה מקח טעות. כיוון שאתה ידעת, אתה לא יכול לטעון, חשבתי שאתה מהמיעוט. אז לכן, במקרה כזה, זה מקח טעות, כך פסק כבר, כך פסוק שם. אני מוסיף עכשיו דבר נוסף, כתב דבר יפה מאוד, אני מוסיף דבר נוסף. אם התוכי הזה הוא מקלל באמת, אני חושב שגם לאנשים רגילים, אדם מן השורה זה גם לא מתאים. זה דבר בלתי נסבל, אדם תוכי שמתחיל מקלל, זה לא מתאים שהוא בית נורמלי. מי מסוגל לסבול שתוכי מחרב ומגדף כל הזמן? תגיד לו מילים כאלה שהוא טיפש, אמר לו תשרף. כן, תשרף, יגיד לו מילים כאלה. מי אדם יכול לסבול לזה שיושב לו בבית, עד אחד שמקלל אותו כל הזמן? מי מסוגל לסבול לזה, חרופים בגידופים? מי מסוגל לסבול לזה? תראו לכם, בן אדם אחד יושב ואוכל איזה עוגיה, בא לאכול עוגיה והכל, בא להכניס, והוא צריך לו, שיחנק. הוא אומר, שיחנק. אדם, מה זה? ככה אדם מסוגל לסבול. אדם נורמלי, מן השורה, לא מסוגל לסבול את זה, ככה אני חושב. לכן אני חושב שגם אם אדם הוא לא היה אדם דתי או חרדי, הוא לא יכול למכור לו את זה בסתם. הוא חייב להגיד לו, תזהה לך, התוכי הזה עושה כך וכך, חייב להודיע לו. כי כמעט הרוב המכריע של האדם לא מסוגל לסבול מום כזה, בעיה כזאת חמורה. אז זה לגבי השאלה הזאת, שאלה שאמרנו עם התוכי הזה, שהווה מקח טעות. אני אספר להם איזה סיפור קטן לגבי, גם כן, הזכרתי, ושדיברנו על תוכי, אז בואו נספר לכם איזה סיפור או שתיים, לגבי תוכי גם כן. שמעתי סיפור, סיפור לי, על תוכי כזה שהיה נמצא באיזה חנות של בגדים. ובאה אישה אחת שקעת מלאה כזאת קצת, והקבע לקנות בגדים, קונה בגדים והכל. והתוכי כל פעם צועק לה, שמנה, שמנה. האישה הזאת נפגעת, פעם שותקת, אבל באה לקנות כל פעם בחנות, צועק לה, שמנה, שמנה. אמרה לו לבעל החנות, תשמע, תדע לך, אם אתה לא מסלק את התוכי הזה מפה, אז אני כבר לא בא לקנות מפה. שמעת? זהו, זה מה אני מודיע לך מעכשיו והלאה. אז היא באה לחנות, באה לחנות של הבגדים, התעצבן ככה, כעס על התוכי הזה, בא אליו עם סכין, תדע לך, תזהר לך. אם עוד פעם אחת אתה קורא ואומר, אתה צועק לשמנה, שמנה, אני שוחט אותך, שמעת? בסדר, פעם אחרת באה האישה הזאת, או שוב לקנות בחנות הזאת, והיא נכנסת לחנות, וזה ככה עושה, כל מיני קולות כאלה. לא אומר איזה שמנה שמנה, אומר ככה משהו קולות כזה. אומרת לו, כן, מה קרה? מה אתה מתכוון להגיד? מה אתה אומר? אומר לו, כן, אני כבר, מה שאמרתי לך קודם, כאילו, אני מרמז לך שזאת, מה שאמרתי לך קודם, זה אני מרמז. ככה זה סיפור על, סיפור נוסף על תוכי, זו בדיחה, כן? אבל עכשיו סיפור אמיתי שקרה גם כן, כאשר גם כן בן אדם אחד הגיע, אדם אחד שהיה אינו שומר תורה ומצוות, והגיע לסמינר של ערכים, להתחזק וללמוד יהדות והכל. שאלו אותו, תגיד לי, איך זה הגעת? מה קרה? מה הביא אותך אלינו פה, אלינו, לסמינר הזה, להתחזק? מה קורה? אמר, שמע, זה בזכות התוכי. כן, התוכי, כן, מה קרה? הוא הולך ברחוב, פתאום לפי הצונח לידו, תוכי כזה גדול, הוא תופס את התוכי, רואה את התוכי כזה גדול, יפה מיוחד והכל, בא, לוקח אותו, מרים את זה, לוקח את זה אצלו בבית, שם אצלו בבית, בכלום, זהו, התוכי ישב אצלו בבית. אין, הוא לא עשה שבת המידע, לא ברסם, לא כלום, אבל נשאר אצלו בבית. אלא מה, התוכי הזה היה תוכי דתי, כן? כל פעם הוא היה, צועק התוכי הזה מוציא, איזה מילים מוציא מהפה? אין, כל מיני מילים כאלה של אמן, תזכה למצוות, כל מיני התוכי הזה מילים מוציא, מילים כאלה של דתיים כאלה, כל מיני מילים. דברים כאלה של דתיים ככה, שומע ישראל, האדם הזה, אומר, מה זה, תראה איזה מילים עושה דתיות, וזה אומר, שמע, אני לא יודע ביהדות כלום, התוכי הזה יודע יהדות יותר טוב ממני, אני, שמע, זה לא יפה שאני אפילו לא יודע כלום מה מדבר, אני לא בקושי מבין מה מדבר, אז אני אלך, שמע, קצת ישמע לפעוד, יסקבלי מסוגי מהיהדות, שאני לא יותר גרוע מהתוכי הזה, וזה מה שהוא עושה, התחיל להתעניין, התחילים קצת ביהדות, התחיל להתעניין, אומר, עד שלאט לאט הוא הגיע, ובא לסמינר הזה, כל חזר לתשובה בזכות התוכי הזה. השם יברך את כולנו בחוכמה ובתבונה, בשכל טוב, לחשוב נכון, ונזכה לחיים טובים וארוכים מתוך בריאות איתנה, אמן, כן יהי רצון.